למאזיני כאן מורשת, שלום וברכה. אנו מביאים לכם עתה את הרצאתו של הפרופסור ג'פרי וולף, מרצה במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, בנושא מעל פסגת הר הזיתים, גלות וגאולה בפירוש הרמב"ן לפרשת בחוקותיי. האזנה מועילה.
הנושא שלי היום הוא, כפי שאני קבעתי אותו, הוא לא בדיוק מה שיהיה, בגלל שלא יכולתי לדחוס את הקוד אותו כמה מילים. שמה באמת רשמי של ההרצאה היא מעל פסגת הר הזיתים, גלות וגאולה בפירוש הרמב"ן לפרשת בחוקותיי. הכוונה איננה רק לבדוק את דברי הרמב"ן בפירושו לפרשת השבוע, והאמת היא יצא ככה השבוע, אני לא תכננתי, אבל לפעמים יש דברים, יש סיוע מלמעלה שעוזר להעניק לאנשים הזדמנות לתת דברי תורה, אם תעבוד מה שיהיה הולך לומר, סביב שולחן השבת. הכוונה איננה רק לבדוק את דברי הרמב"ן לפרשת שבוע, אלא בעצם לשחזר מעמד שלדעתי היה מעמד מאוד מרגש, מאוד חשוב, המעמד שבו הרמב"ן, אני בדמיוני רואה אותו, משקיף פעם ראשונה על ירושלים העתיקה מהר הזיתים, ולתאר או לנסות לתעד איך הוא הרגיש, איך הוא הגיב, מה עבר עליו, ואיך זה מוצא ביטוי לא רק בפירושו לתורה, אלא גם בתפילה שהוא חיבר בעקבות אותו מעמד. ונסות להיכנס לראשו ולחוות את הדברים, ולהבין יותר טוב לא את הרמב"ן רק כגדול ישראל, לא רק כאיש הלכה ופרשנות, אלא כאדם, כיהודי מאמין, כיהודי בעל נשמה מאוד מאוד גדולה. אנחנו ננגיד כמה וכמה קטעים, קטעים שהוא כתב בעודו בספרד, קטעים שהוא כתב אחרי שהוא הגיע לארץ, בגדר אינה דומה השמיעה לראייה. Okay, so, בעצם זה הפרויקט של היום, אני מקווה שנסתדר. Okay. אז ככה, לפני שניכנס לעובי הקורה, אני רוצה להכיר לכם קצת מתחנות חייו של הרמב"ן. אגב, אני פותח בצד שמאל של המסך פה, בחותמת של הרמב"ן. זה הדבר הפיזי היחיד שישנו בידינו, ממנו. מדובר בחותמת האישית של הרמב"ם, שנחשפה בחפירות הצלה בסלילת הכביש שבין אקו לבין חיפה בשנות ה-50. הרמב"ן, כפי שתכף נראה, סיים את חייו באקו, וכנראה באיזשהו שלב נפלה לו החותמת, והיא נמצאת כאן בארץ, אפשר לראות אותה. אני זוכר שפעם האחרונה, מיטב ידיעתי, שהציגו את החותמת הזאת, הייתה ב-1999, כשבביתן התערוכות המיוחדות במוזיאון ישראל, הקימו תערוכה מיוחדת לציון, אפשר לומר לרגל, לציון כיבוש הארץ על ידי הצלבנים. אז כל התערוכה התמקדה בירושלים, סליחה, בארץ ישראל הצלבנית, ושם במרכז אחד מהחדרים הייתה החותמת הזאת. ואני חייב לומר שבשבילי מדובר היה ברגע מכונן ומרגש, בגלל שהנה משהו פיזי שככה נגע בו אחד מגיבורי הרוח שלנו ושלי במיוחד. משהו דומה אפשר באמת לעשות, אני לא מקבל אחוזים, אבל יש עדיין את התערוכה עם כתבי היד של הרמב"ם, האוטוגרפים שלו, ואתם מאוד מאוד, אני מעודד אתכם באמת לראות, כי החיבור הבלתי מטווח הזה עם העבר גורם לחוויה מאוד מאוד מיוחדת. בכל מקרה, תחנות חייו. הרמב"ן נולד ב-1195. הוא נולד בחירונה, עיר יפהפייה מצפון לברצלונה, בקטלוניה שמבחינה תרבותית מחברת, מגשרת בין פרובנס, בין צרפת, לבין ספרד, יהיה זה חשוב בהמשך. תחת השם, השם שלו נרשם ברשימות בונסטוק דה לפורטה, אני לא יודע, מישהו יודע, אם שלרמב"ן היה שם לועזי. אנחנו מכירים אותו כרמב"ן, רבי משה בן נחמן. האתגר הכי גדול שיש לנו בעצם זה להגות את האות האחרונה של שמו, כך שלא נתבלבל עם הרמב"ם. אבל לרמב"ן היה שם לועזי, ככה הוא מוזכר ברקורד. איך אנחנו יודעים? אנחנו יודעים כי, כפי שתכף נדבר, הרמב"ן ב-1263 השתתף בוויכוח עם, פעם קראו להם מומרים או משומדים, היום אומרים יהודי לשעבר, בשם פאולוס קריסטיאנוס, ובגין ההתנהלות המעוררת כבוד שלו, מספר לנו רמב"ן בתיאור של הוויכוח שאותו הוא חיבר, שהמלך נתן לו סכום מכובד של 300 דינרים בתור סוג של פרס או סוג של פרס ניחומים, מה שלא יהיה. לפני כ-150 שנה בערך, טיפ-טיפה פחות, חשף החוקר ז'אן רניה את הגנזך של ארגון, של מלך ארגון, ופרסם את כל המסמכים הקשורים ליהודים, ושם יש קבלה. בקבלה כתוב ש-300 מרוודי ניתנו למגיסטר יהודיורום, מורה היהודים, בונסטוק דלפורטה, בגין השתתפות בדיספוטציה, בוויכוח מול האח פאולוס קריסטיאנוס. אז עכשיו, או שבאותם תאריכים היו שני ויכוחים בין אותו מומר לבין איזה יהודי, והיו שני יהודים שהשתתפו, או שהדרך היותר קלה, שאכן בסופו של דבר כנראה שהרמב"ן קיבל את הדור שלו לא תחת השם נחמנדס או מוזס נחמנדס, אלא בונסטוק דלפורטה. וזה גם חשוב בגלל שזה שהוא נושא שם ספרדי אומר המון לגבי הזיקה המאוד מאוד חזקה שלו לארצו. הוא היה בהרבה הרבה הרבה מובנים ספרדי. הוא גם היה רופא במקצוע, אלא מה. הוא למד תורה בצעירותו בחירונה אצל אחד בשם הרב יצחק בן אברהם בדון פייר. לא מדובר ברי בעל התוספות, שהיה גם מדון פייר, שהעיירה מקרובה לפריז, אלא באחד מבעלי התוספות שהתגלגל לו לחירונה, אבל זה חשוב בגלל שפה נחשף הרמב"ן לשיטת הלימוד של בעלי התוספות, שהייתה מאוד מאוד שונה משיטת הלימוד הנהוגה אצל גדולי קדמוני ספרד, וזה יהיה לנו חשוב בגלל ש... אוקיי, קודם נדבר, גם בו זמנית הוא למד קבלה בחירונה אצל אחד הרב יהודה בן יקר, והקים ישיבה, וזאת הנקודה החשובה פה, הקים ישיבה בה התאים את שיטת בעלי התוספות למגמות ספרדיות. מה שהוא בעצם התחיל לגלגל, זו סינתזה של הטוב שבאשכנז עם הטוב שבספרד. וככה הוא עשה שני דברים. קודם כל, התאים את מורשת אשכנז לצרכים ולדינמיקה וליושרה של המורשת הספרדית, וגם הביא, לקח את שיטת הלימוד של בעלי התוספות לגבהים שעליהם לא חלמו בעלי התוספות בעצמם. אז אפשר בהחלט לראות בו אחד מאחרוני בעלי התוספות עם קיאה הספרדי לכל דבר. החיבור הזה בין עולמות, השילוב הזה של עולמות, מאפיין את הרמב"ן לאורך כל הדרך. ברור שאי אפשר למצות את יוקנו כאן, אבל השילוב הזה מאפיין אותו את כל דרכיו, איש קבלה, איש הלכה, איש מעריך מאוד את אשכנז, איש ספרדי שורשי, בן אדם של עולם הזה, בן אדם של עולם הבא, בן אדם של הקהל, בן אדם שיש לו מהלכים עם מלכים, וגם מהלכים בינלאומיים אינטלקטואליים. ב-1232 פרץ הסבב השני של הפולמוס סביב כתבי הרמב"ם, וחכמי אשכנז, שחכמי אשכנז צריך להבין בגדול, ואני חוקר את הנושא המון המון שנים, למרות שהיו לא מעט אשכנזים במהלך השנים שהתעסקו בפילוסופיה ומדעים, אשכנזים מצטיירים מאז ומתמיד כאלרגיים ללימודי חול. כי מי צריך את זה בכלל? וזה רק פוגע, זה רק מזיק. זה לא זה. אז חכמי אשכנז ראו, בעלי התוספות בפריז ליתר דיוק, ראו בכתבי הרמב״ם סכנה, אז הם החרימו כל מי שלא רק לומד את כתבי הרמב״ם, אלא גם את הלא הלכתיים ברור, את כתבי הרמב״ם, ספר המדע וספר מורה הנבוכים במיוחד, אלא גם מי שאפילו מחזיק אותם בבית. התערב בעניין הזה לא אחר מהרמב״ן, שחסיד גדול של הפילוסופיה הוא לא היה, הכיר אותה טוב, אבל לא בדיוק אחד מהדוגלים בשיטה, וניסה לשכנע את בעלי התוספות לבטל את החרם, בגלל שמה להם יושבים בצרפת מבינים את האתגרים התרבותיים והאמוניים והדתיים והפילוסופיים העומדים לפתח יהודי ספרד, שזקוקים לכתבי הרמב״ם, כדי להתגבר על הספקנות והסקפטיות והיחסיות המדעית שהפכה ל, איך נאמר, מחלה ממארת. האמת היא, אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר, למחלה ממארת בקרב הנוער. אז היה, כפי שפעם ציין אחד מגדולי החוקרים לפני שני דורות, מתחיל להרגיש זקן, כי אני זוכר אותו, היה כבר בבוגר, אני הייתי צעיר, אבל בכל זאת ראיתי אותו בחיים. פרופסור חיים הילה בן ססון בזמנו, זכרונו לברכה, פעם העיר שאכן פה יש, נקלע הרמב"ן לסוג של אירוניה, כי הוא היה צריך להגן על שיטה שלא נראית לו בגלל כבוד הציבור או בגלל השלום. בכל מקרה, אבל העובדה שראו בו כל שיתקבל גם אצל הצרפתים וגם יוכל לייצג את הספרדים תומכי הרמב״ם, אומר המון על הבן אדם בעצמו. הוא גם היו לו יחסים קרובים עם המלך. הוא היה הוכר רשמית, לא רשמית, לא חשוב. לפעמים הלא רשמיים יותר בעלי עוצמה מאשר הרשמיים. וזה לא קשור לסרט האחרון על ש"ס. האמת היא שמוצאים את זה בכל ההיסטוריה, האמת היא, כי מי שבאמת שלט בפירנצי שנים רבות ברנסנס, בני משפחת מדיצ'י לא נהנו מאיזו משרה מיוחדת, אבל הם משכו בחוטים והם היו די מוצלחים בזה. אז הרמב"ן היה הוכר כראש היהודים באראגון, והמלך יעקב הראשון, הכובש, מאוד מאוד סימפט אותו, וכנראה התייעץ איתו, בשביל הקרבה בין השניים, ב-1263 הוא דווקא ניצל אותו. והזמין את הרמב"ן להתווכח עם, כפי שאמרתי, מומר בשם פאולוס קריסטיאנוס, סביב הנושא, או סביב השאלה, האם התלמוד בסופו של דבר הוא מסמך נוצרי? תחשבו על זה לרגע. מסמך נוצרי, מה ההיגיון? ההיגיון היה שחז"ל הרי הכירו את מייסד הנצרות, את ישו הנוצרי. וחז"ל הכירו את תלמידיו, והכירו את הניסים והנפלאות, והם ידעו את האמת, אבל הרשעים האלה הדחיקו את האמת. אבל בן אדם לא מסוגל להדחיק את מה שהוא יודע כנכון, ולכן באיזשהו, חייב להיות שברחבי הש"ס יש כל מיני פליטות פה ורמזים שלא יכלו באמת לעצור בעד עצמם מלהכניס ולגלות לציבור, ומה שצריך לעשות זה רק להוציא את הרמזים האלה לאור העולם, ויהיה ברור שתלמוד זה מסמך נוצרי, ושאכן היהודים חייבים להתנצר. במילה אחת, או במשפט אחד, החבר'ה האלה המציאו את פליטת הפה הפרוידיאנית כמה מאות שנים טובות לפני פרויד. אז בכל זאת מדובר במשחק יהודי, בגלל שאיך שלא יהיה. בכל מקרה, אז הרמב"ן התמודד עם המומר הזה, בשלושה ימים היה אתגר לא פשוט, הוא הוציא תיקו, וזה בתנאים הנידונים, הרי זה הכי טוב שאפשר להיות, או שיכול היה להוציא, ויצא מהסיפור בכבוד. אבל זה הפך אותו, אם לא היה רגיש לזה לפני כן, וסביר להניח שכן, הפך אותו לנורא נורא 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 רגיש למצב היהודי בגלות ולאתגר, אתגר אינטלקטואלי שכל הזמן הנוצרים מציבים בפני היהודים, במיוחד לאור העליונות הפוליטית והמדינית והצבאית והכלכלית של הנוצרים בעולם. מדובר בתקופה של התפשטות הנצרות, של התעצמות הנצרות, ועבור היהודי, כפי שתכף נראה, מדובר במצב לגמרי לא פשוט. ב-1264-5 כנראה הוציאו הדומיניקנים, הנזירים שיזמו את הוויכוח, גרסה משלהם, לפיה הרמב"ן הובס, הוכה שוק על ירך וברח, מה שהיה שקר גס. אז הרמב"ן בתגובה הוציא גרסה בעברית שבה הוא מתאר את מה שלדעתו עבר, ועוד יותר חשוב, הוא כנראה העביר גרסה בקטלנית השפה המדוברת בקטלוניה, מי שביקר שם יודע שזה לא בדיוק ספרדית, זה משהו יותר קרוב לפרובנסלית צרפתית, להגמון של חירונה. הגרסה הזאת התגלגלה, מישהו מסר, לדומיניקנים, והדומיניקנים אמרו למלך, זה כבר יותר מדי. הוא הקדיש את הסייע, הוא סתר את מה שכתבו אנשי האינקוויזיציה, אנשי הדומיניקנים, ולכן אותו צריך להרוג. המלך לא רצה להרוג אותו, אז הציע לרמב"ן שיעשה את עצמו לא נוכח, וב-1267 החליט הרמב"ן לממש את רצונו האז כבר מזמן, לעלות לארץ ישראל, כפי שנראה בהמשך, הוא חידש והרחיב את היישוב היהודי בירושלים, וב-1270 הוא עבר לעכו, ושם נפטר ב-1270, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, יש מחלוקת האם הוא קבור באזור חיפה עכו, או יש אפילו, יש אנדרטה קטנה ל... אני לא יודע באיזה כיוון זה, אבל בצידי מערת המכפלה, איפה שפעם היו המדרגות הארורות הידועות לשמצה, שם יש אנדרטה המסמנת לכאורה את מקום קבועתו של הרמב"ן. למה עכו? אני מתאר לעצמי בגלל שבעכו עדיין שלטו הצלבנים, ואין דבר יותר חשוב לבן אדם שעובר ממדינה למדינה, מאשר להגיע למקום ששם מדברים שפה קרובה או את השפה שאתה מדבר. ובעכו דיברו סוג של צרפתית, מה שלא יהיה, והרמב"ן שדיבר ספרדית וקטלנית, סביר להניח שזה משך אותו. גם היה שם בית מדרש שיסדו כמה מבעלי הסוספות שהגיעו לשם איזה 50 שנה לפני כן, ושם הוא נפטר. אוקיי, אלה תחנות חייו. תוך כדי כל העשייה הזאת הוא גם הספיק לפרש, לייסד את הישיבה שלו, לכתוב חידושים על כל השס, או חלקים גדולים של השס, לכתוב כל מיני ספרי השגות ופירושים, ופירוש על התורה ותשובות ואני לא יודע מה. יש אנשים שאי אפשר להבין איך הם הספיקו כל כך הרבה בחיים אחד, יש אנשים שרק עומדים ואוקיי. עכשיו, מבחינה מסוימת, ההחלטה של הרמב"ן להגר, לעלות ארצה, הייתה צפויה. בגלל שכבר בהשגותיו לספר המצוות של הרמב"ן, קובע הרמב"ן הוא הראשון, אנחנו שוכחים את זה, כולנו יודעים הרמב"ן והרמב"ן, מצווה לגור בארץ ישראל או לא, הוא זה שסלל את הדרך מבחינה הלכתית, וקבע חד משמעית גם בפירושו לתורה וגם בספר המצוות, שיש מצווה לגור בארץ. ככה הוא כותב למשל בספר במדבר, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, כך הוא אומר את התורה, על דעתי, זאת אומרת, אני מחדש לכם, זו מצוות עשהי, יצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה, כי הוא נתנה להם, ולא ימאסו בנחלת השם על ידי זה שלא גרים שם. ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער, או ארץ אשור, או אוגנדה, או סליחה, זה לא כתוב פה, וזולתן, ולתיישב שם, יעברו על מצוות השם. ומה שהפליגו רבותינו במצוות הישיבה בארץ ישראל, ושאסור לצאת ממנה, וידונו כמורדת האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, וכן האיש, בכאן מצטווינו כל המשניות במסכת כתובות, הוא רוצה לעלות והיא לא רוצה וכו', זה הכל מושרש, הכל מבוסס על הקביעה הזאת. אוקיי? ומה שפירשנו הוא העיקר. אנחנו לא מספיק מבינים שהחלוציות של הרמב"ן בנושא הזה, שבסופו של דבר הכריע אצלו לאן לפנות, הרי הוא לא היה חייב להגיע לארץ. יש המון מקומות בעולם שהיו מקבלים אותו בזרועות פתוחות. היה יכול לעבור לפרובנס, היה יכול לעבור לאיטליה, היה יכול לעבור לכל מיני מקומות, למצרים, כל מיני מקומות שהיו מקבלים אותם בכבוד. ברור שנכון, הוא נאלץ לעזוב את ספרד בגלל העידוד של האינקוויזיציה, של האקלסייה, אבל זה גם ברור שההחלטה שלו הייתה מבוססת על העיקרון הזה של הנסיבות שנוצרו, היא בעצם הציבו בפניו את האפשרות לקיים מצוות עשה זאת, ואל תשכחו שלפי הרמב"ן, לפחות לפי קבלה, כל המצוות שהבן אדם מקיים בחוץ לארץ הן משניות בחשיבות. הן לא כאלו חשובות, הן סוג של תרגול לקראת המחזה, לקראת המופע האמיתי הנקרא פה. אני דווקא שמעתי על כמה גדולי תורה שהיו, הם היו בחול, היו חוזרים ארצה, אם חזרו ארצה באותו יום, היו מניחים תפילין פעמיים, כדי לקיים את המצווה בשלמותה. בכל מקרה, השיטה הזאת, המרכזיות הזאת, שתופסת ארץ ישראל בהגותו של הרמב"ן, חורגת לגמרי ממקומה בתודעה הספרדית הקלאסית. אנחנו לא מספיק מעריכים את זה. אני הרי, מכיוון שהספר שלי כל כך יקר, אני לא חושב שמישהו יקנה אותו. אז בספר שלי, האמת, הראיתי שהיו מקומות שבהם כל הזמן חשבו את עצמם, במובן מסוים, כל הזמן בארץ. זה לא נכון לפי התפיסה הספרדית פורטוגזית הקלאסית. והנה יש לנו קטע די מייצג, מכתביו של דון יצחק אברבנאל, זה לא דון יצחק אברבנאל, וזאת התמונה שתמיד מוכרים לפוסטר הזה, לסוכות, אז אני הבאתי את התמונה הזאת. אין לנו שמץ של מושג איך הוא נראה, מה לעשות. דון יצחק אברבנאל, בסוף הלכות מלאכים, מתאר, הרי ספר מלאכים מסתיים בתיאור חורבן הבית והגלות וגלות בבל, בית ראשון. ואז הוא מספר איך שלנבוכדנצר היו כמה בעלי ברית, והם גם קיבלו מהשבי ומהעבדים ומכל החבר'ה האלה שהיו בירושלים, ואחד קראו לו איספהן, והוא היה לו חתן בשם אלקולס, ויש שם חגדיה שלם. אבל אחר כך הוא מספר על הבן אדם איספהן שהביא את שבויי ירושלים, השמנה וסלטה, החירש והמסגר, את האריסטוקרטיה לספרד, וכך הוא כותב, ויביאם בדרך הים, באוניות למלכות ספרד, ויושיבים בשני מחוזות. האחד הוא מחוז הנקרא גם היום אנדלוסיה, בעיר אחת שהיה בימים ההם עיר ואם בישראל, שרתי במדינות, ויקראו אותה היהודים לוסנה. וגם היום נקראת כן. ואמרו עליה הגויים שאווירה מחכים, להיות אוויר הארץ ההיא זך ונקי מאוד. ואולי שעל זה קראו היהודים לוסנה, להיותה כלוז אשר בארץ ישראל, מוכנה לנבואה. שימו לב איך הוא מתאר את לוסנה. עכשיו, לוסנה הייתה באמת עיר ואם בישראל. הייתה עיר ואם ישראל מקום מושבם של רבי יהוסף, של הריף כשהוא הגיע שעבר ממורוקו, של רבי יהוסף אבן מיגאש, גדול תלמידיו, מי שאמרו עליו, אמר על הרמב״ם, שדעתו בתלמוד מבעיטה לכל מי שמסתכל בדבריו. המקום היה כל כך על תארת היהודיה, שבמאה התשיעית התכתבו בני לוסנה עם אחד מהגאונים, והגאון תמיה, פשוט תמיה, למה לא עשיתם עירובי חצרות, כי אין אפילו לכם גוי בכלל בלוסנה שיכול לסבך לכם את הצבת העירוב, עד כדי כך. אבל שימו לב, הוא אומר על לוסנה, עיר ואין בישראל, שרתי במדינות. מה שרתי במדינות? איזו עיר? ירושלים. אווירת הארץ ההיא מחכימה. נו, על מה נאמר? ארץ ישראל. האוויר בארץ ישראל מחכים. ולהיותה כלוז אשר בארץ ישראל מוכנה לנבואה, הלו, נבואה רק יכולה להיות ניתנת איפה? בארץ. והנה הוא אומר שבוסנה היא סוג של משתווה לארץ ישראל. משהו מדהים. אגב, אני הייתי מכניס פה מאמר מוסגר, הספרדים מאוד מאוד התרשמו מעצמם, מהיכולת, מיכולת החיבור בשירים וכו'. משוררים הרי נחשבים, נתפסים כנביאים כאלה ואחרים, ויכול להיות שיש בזה רמז פה. בכל מקרה, והמחוז השני היה בארץ טוליטולה. טולדו הייתה עיר הבירה הישנה של הנוצרים, עוד לפני הכיבוש המוסלמי ב-711, הם הגיעו לטוליטולה, הוא אומר, וידמה שהיהודים קראו שם העיר טוליטולה על שם הטלטול שעשו בבואם בירושלים שם. אוקיי? זאת אומרת, מי ייסד את ספרד? היהודים. אגב, זה אמור למלא תפקיד פולמוסי, מתוך ההנחה שרגע, אנחנו הגענו פה לפני בעניין בית שני. זאת אומרת, אף אחד ממנו לא היה בארץ באותו ערב שבת בעייתי, כשהיהודים, לפי הנוצרים, קראו וצעקו לדמו של ישו. אז אנחנו, אותנו אפשר להאשים. זה עזר להם, הטענה הזאת עזרה להם ככוסות רוח. אבל זה מה שמסתתר גם מאחורי המילים. וכן נחשוב שקראו איש אחר את סמוכה לטוליטולה מקדה, על שם העיר מקדה שהיא בארץ ישראל, קרובה לאשקלון, ולעיר אחרת סמוכה לטוליטולה קראו איסקלונה, יש ערים כאלו, על שם אשקלון אשר קרובה לארץ ישראל. אולי היו הערים ההם בדמותם דומים אל ערים אשר היו בארץ ישראל, וקרובים אליה, ולכן קראו בשמם. ואין ספק שגם כן קראו בימים ההם שאר הערים הסמוכות לטוליטולה כערי ישראל, ובאורך הזמן נאבדו ונתחלפו השמות, ושלושה הם אשר נשארו בשמותם עד היום הזה הם עדות והוראה על השאר. מה לומדים מפה? יש לומדים מפה המון, אבל אחד מהדברים שלומדים מפה, שהיהודים בספרד ראו בספרד מולדת. אולי באחרית הימים יגיעו לארץ, שימו לב, אחד מהכותבים שחי איזה, במאה ה-12, רבי אברהם אבן דאוד, שכתב ספר היסטוריה בשם ספר הקבלה, טוען, אם בודקים, אם לומדים טוב טוב את הספר שלו, מתברר שהוא חשב שהמשיח קודם יגיע לספרד, ורק אחר כך לארץ ישראל. שכל הדרמה המשיחית תתרחש בספרד. וזה אפילו, אז הדברים הגיעו עד כדי, היו כאלה מושרשים. אוקיי, את זה אני לא ראיתי, אני מנווח לכם מה שמישהו, חבר שלי, ראה. בקתדרלה המרכזית של טולדו יש תבליט. התבליט הזה נתווסף, או בעצם הוא צמד לקיר בית הכנסייה, הקתדרלה, משהו כמו 1493 בערך. הוא בעצם מזכיר שהקתדרלה קיבלה בוכתות של כסף ממקור בלתי צפוי. אז מדובר בשנתיים אחרי 1492, אז אתם תעשו את החשבון מאיפה בא הכסף. והתבליט, והם רוצים להודות לתורם האלמוני. התבליט מראה אנשים שעוזבים מקום. והחבר שלי, שהוא גם חוקר, חוקר אמנות דווקא, אמר לי שברור שלא מדובר בגירוש יהודי ספרד, אלא שמדובר בגירוש בגלות בבל. זאת אומרת, ההנחה הייתה שיהודים הרגישו שמגרשים אותם מהמולדת שלהם. אז יש לנו פה, אם כן, משהו מאוד מאוד מושרש, שפה זה אקשן. על הרקע הזה ניתן, הרי וגם יש חיבור ברור רעיוני בין רבי יהודה הלוי לבין רמב"ן דווקא בקטע הזה. דווקא בנושא הזה, בגלל שגם יהודה הלוי הגה שבאמת, הוא היה ראשון שהתנער מהרעיון שבאמת ספרד היא המולדת, כשהוא החליט, הצהיר שהוא עוזב את ספרד, שפכו עליו, הוא קיבל זובור מכל הברנג'ה, מכל האינטלקטואלים, כל היפי הנפש בקורדובה וכל מיני מקומות, מה פתאום אתה עוזב את ספרד, מה יש שם, מה? אז הוא אומר, אז שימו לב, זה שיר מאוד ארוך שהוא כתב כתשובה, ושימו לב מה הוא בעצם אומר, דבריך במור עובר לקוחים, ומצור הרי המור לקוחים, ולך ולבית אבותיך החמודות, אשר ראו להשיגם שבחים. פגשתני במדברים, זאת אומרת דברים, עריבים, בתוכם עורבים נושאי שלחים, דברים ערבו תוכם דבורים, ותוך יערות וש קוצים כסוכים. זאת אומרת, דברים הקצוניים שאתה אמרת לי. ואם כי לא שלום שלם יבוקש, בעודה מלאה עברים ופסחים, למען בית אלוקינו נבקש, שלמה או בעד רעים ואחים. זה, השואה האמיתי זה שם, לא פה. ואם כן הוא כדבריכם שצריך להיות רק פה, ראו חטא עלי כל הקוראים נגדה ושכים. כל מי שמתפלל כיוון ירושלים פשוט עושה שקר בעצמו. וחטא חורים שכנוע כגרים, וקנו שם למתיהן צריכים, עדיין כבר הייתה התעשייה הזאת של אנשים שעושים עלייה במחלקת הכבודה. ותורו מעשה אבות חנותים, ופגריהם אלי ארץ השלוחים, והיו כעבורה ונאחים, והארץ מלאה נלחים, ולריק מסבכות אבות בנויים, ולשב קרבו שם הזבחים, הטוב שיהיו מתים וזכורים, והארון והלוחות שכוחים. נשחרר את מקום שחת ורימה, וניטש את מקור חיי נצחים. הלנו נחלה רק מקדשי אל, ואיך נהיה להר קודשו שכחים, היש לנו במזרח ובמערב מקום תקווה, נהיה עליו בטוחים. אני רוצה שמה. אז הרמב"ן כשקיבל את ההחלטה לעלות ארצה, הוא בעצם השתחרר מכל המסורת הזאת. אוקיי, אוקיי, בסדר, מצוות עשה לגור בארץ. אבל בזה מתנתק מתפיסה מאוד מאוד מושרשת שהייתה מאוד מאוד, אתם אומרים, מאה 12, אחרי הגירוש, עדיין אברבנאל יכול לדבר על זה כאילו מדובר באיזו תפיסה מאוד מאוד, מאוד, מאוד שלטת. אז זה לא היה פשוט. מה גם, ואנחנו נראה את זה בהמשך, אני לא הבאתי את זה פה, מה גם שבכל המקומות הרמב"ן אומר, אתם יודעים מה, כשקוראים על כל הדברים הנוראיים שקוראים בגלות או בזמן הגלות, אתם יודעים מה, הגלות פה בספרד איננה כל חמורה וכל מזעזעת וכל קשה כפי שאנחנו לא קמים בבוקר ואומרים בבוקר יומר מיתן ערב וערב מיתן יומר מיתן בוקר. אז צריך לזכור שאנחנו בגלות. האמת היא, אם כן, זה מחייב דמיון מסוים, דמיון מפותח, לראות את הריקנות מאחורי השפע בגלות. דווקא אם אפשר לספר סיפור קצר, מספרים על מורי ורבי הרב סולובייצ'ק בזמנו, שהתלווה אליו איזה בן אדם, איזה נודניק במטוס בין בוסטון לניו יורק, לבוסטון לא יודע איזה כיוון היה, והוא מילא את ממש כל הזמן, דיבר איתו כל הזמן על הקהילה שלו, ושם יש כוללים ומקוואות ובתי כנסת וישיבות ומסעדות והכל מכל כל. אז כשהמטוס נחת, מדובר בטיסה של 25 דקות מקסימום, אז ולא נתן לרב לפתוח את הפה כל הזמן. אני לא הייתי נוהג ככה. בכל מקרה, אז הם יוצאים מהמטוס, יורדים בכבש, עדיין היו כבשים שם, ושואל, נו הרב, מה אתה חושב על הקהילה שלנו? אז הרב אמר, אתה יודע מה? מקום מאוד מרשים, אבל יש שם בעיה אחת. מה הבעיה? שכחו שהם בגלות. אוקיי. הרמב"ן. אוקיי. אם אנחנו בודקים דברים שאמר הרמב"ן לגבי ארץ ישראל בעודו בספרד, אז אנחנו מתקבל רושם, למרות העובדה שהוא באמת התווה את הדרך לקבוע לקביעת המצווה כמצווה מהתורה, בכל זאת יש פה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, יש סוג של לא קונפליקט, אבל אתם יודעים מה, בוא נראה פה הרמב"ן, בעקבות הוויכוח עם פאולוס קריסטיאנוס, כתב ספר בשם ספר הגאולה. ספר הגאולה מתעסק במה יהיה באחרית הימים, ומה בעצם הייעוד האולטימטיבי של היהודי. שם הוא באמת מתמודד לכל מיני טענות של הנוצרים. ממש ממש בסוף הספר הוא כותב ככה: ודע, יעזרך האלוקים, כי אם נסכים בלבנו שפשענו וחטאת אבותינו עבדו ממנו כל הנחמות, שזוהי הטענה של הנוצרים, שכל הדברים הטובים בתורה עוברים לנוצרים, וכל הדברים הרעים נשארים אצלנו. אז אתם יכולים, אז קל מאוד להבין למה התפתחה תפיסה מפלצתית של היהודי בספרות, ועוד יותר בפולקלור הנוצרי, כשמייחסים לנו את כל החטאים והפשעים שמדברים עליהם הנביאים, בלי כל נחמה, בלי כל אזכור לטובה. אז ברור שהדרך משם, הדרך לתפיסת היהודי כסטן, עם כל מה שזה מסמן, המרחק הוא מאוד מאוד קצר. בכל מקרה, אז אם זה נכון שאיבדנו את הכל, את כל הנחמות, ושיאריך ויתמיד עלינו הגלות מאין קץ בסוף, ושימו לב, הרי זה 1,200 שנה אחרי חורבן הבית. זה כבר חתיכת זמן. וכן, אם נאמר שרצה האלוהים לענותנו בעולם הזה בשעבוד המלכויות, לרצון או לתועלת, כל זה, אפילו כל הדברים נכונים, כל זה לא יזיק בעיקר התורה. כי אנחנו, אין תכלית גמולנו ימות המשיח, ואכול פירות הארץ ההיא, והתרחץ בחמי טבריה, וכיוצא בהן מן התענוגים. גם לא הקורבנות ועבודת בית המקדש, תכלית רצוננו רק מולנו. ומבטנו העולם הזה ויתענג, זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים זה העולם הבא שאנחנו נזכה בו בגלל קיום המצוות שלנו ודבקותנו בתורה. ותתענג הנפש בתענוג הנקרא גן עדן, וינצל מעונש גהינום. אבל אנחנו, אוקיי, אז זה התכלית, זאת התכלית, וזה אנחנו צריכים. אבל יש פה הד לטענה הנוצרית שרק נוצרי יכול להיוושע, להיכנס לעולם הבא. הטענה המרכזית של הכנסייה הייתה מאז ומעולם, אקספרה אקלזיאם, נולוס אסלוס, אין ישועה מחוץ לכנסייה, היהודים הולכים יחשר למקום שאין שם מיזוג, ב-60 מעלות בצל כל הזמן. אבל למרות שהעיקר הוא עולם הבא, אבל אנחנו עם זה מחזיקים דברי הגאולה, מפני שהיא אמת מפורסם אצל בעלי התורה והנבואה, ואנחנו מעידים בה. יש עיני צרות וחוסמים על פי אפיקורסים ברעיותיה ומשתעשעים בדבריה, מפני שאנחנו מצפים לה מתקוותנו שנשיג את הקרבה אל האלוקים ביותנו במקדשו עם כהניו ונביאיו, ועם מה שיהיה בנו מן הטהרה והקדושה והיותנו בארץ הנבחרת ושכינתו שורה אצלנו יותר ממה שאנחנו יכולים להשיג היום בגלות עם העמים המחתיים אותנו, ומה שאנחנו בו מן התומה והשיקוץ פה בגלות. כי אז בימי המשיח ייבטל יצר הרע, להשיגנו האמת כאשר הוא, או לעניין אחר אשר סודו עמוק ממה שאמרתי, הרמב"ן לשיטתו שקבלה לא מספרים בציבור, אם כי כל אחד יודע שבפירוש התורה הוא מפזר פה ושם כל מיני רמזים קבליים כאלה, ואומר נו 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 אל תלמד אותם, זאת הסיבה שאחרי מותו הייתה תעשייה שלמה שבפירוש הדברים האלה, כי זה כמו ככה, אם אתה אומר למישהו ילד אל תחשוב על פילים, אתה בטוח שיחשוב רק על פילים. אז כנ"ל, אז אוקיי, יש רובד נוסף, הוא אומר, זה עיקר תאוותנו והכעסותינו ויקה שפתנו אל ימי המשיח, עם מה שמוסיף עלינו תאווה וכוסף לימים ההם עניין התורה. זאת אומרת שהשיהות בארץ ישראל חשובה, אבל החשובה כאמצעי, כי בסופו של דבר הייעוד האולטימטיבי עולם הבא. אוקיי? יש אפילו, אתם יודעים מה, אני חושב שיש סוג של משניות מסוימת במעמדה של ארץ ישראל במשנתו של הרמב"ן בעודו בספרד. הדברים ישתנו ב-1267. אבל לפני שנגיע לזה, אני רוצה לקראת העיון בתפילה, שאני מקווה שכולכם קיבלתם עותקים ממנו, שלקחתי אגב מהדורת שבל הסטנדרטי. הטקסט של שבל הוא לא בדיוק הכי טוב, יש טקסט יותר טוב שהוא הדרה על ידי בן אדם בשם שוורץ במים מדוליו שיצא ב-1999 על ידי מכללת ליפשיץ, אבל לצורך העניין היה יותר קל, יותר פשוט להביא את הטקסט של שבל, אבל רק שתדעו שיש מהדורה יותר טובה ויותר מדויקת. הרמב"ן, כשהוא הגיע לירושלים, כתב, כשאמרתי לפניכם, תפילה, אבל מתברר שהוא כתב גרסה אחת, גרסה קודמת, בעודו בספרד. את ההשוואה שבין הגרסאות, ואני חייב לו תודה, את ההשוואה בין השניים ביצע פרופסור עודד ישראלי מאוניברסיטת בן-גוריון במאמר, ההפניה מופיעה פה, ב-HS Review, לפני כשנתיים. לקחתי רק קטע אחד מהתפילה כדי שתוכלו לרשם בהבדלים שבין הטקסט הזה לבין הטקסט הבא. אנא השם, זכור נא העיר אשר אמרת, והיו עיני וליבי שם כל הימים. היא ירושלים הבנויה, ארץ השם אלוקיך דורש אותה, זה שער השמיים, היא ירושלים הבנויה, אבן שתייה, ששם עלו שבטים שבטיך, הר המוריה, שממנו תצא תורה ותושייה, ההר חמד אלוקים לשבטו, ובו בנה בית מנוחתו. ששם ארון הברית, ובו לוחות הכתובים, ועליו כרובים פורסים כנפיים לתבנית המרכבה. תאומים כשני אפרים, תאומי צביה, הכרובים היא החיה, ושניים פנים לכרוב, פנים וחיצון, פני צדק ופני רצון. הוא ההיכל הקדוש, מכוון לשמוע אל הרינה ואל התפילה, וליורדים בדמעה פותח כיוון. שם השולחן הטהור ועליה יסדר הפנים, זאת אומרת, יסדר לכם הפנים, פנים מאירים בכל המערכה. שם ציווה השם את הברכה, שם המנורה נהרה תופיע, האור שלה תופיע, עוד יופיע, ובה משכילים יזהירו כזור הרקיע. שם מזבח הפנימי לעלות עליו קטורת הסמים. בו קטורת נפשות הצדיקים, שם הערל והאריאל, מזבח כפרה לישראל, שם נקד כסה תמיד יצחק לטוב לנו. אוקיי, יש רשימה מעניינת, יפה, של כל מה שיש שם, הוא יושב שם בחרונה, בברצלונה, וכותב את הדברים. אוקיי? זה רגע סוג של, לא מדובר בטקסטים מחושמלים במיוחד, אני חושב. בואו תראו מה קרה כשהגיע לירושלים. אני, אז זהו, אז אפשר, זה בעצם הטקסט המסומן אחד. החלק הראשון מופיע פה בשקופיה, על השקופיה. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, בית אלוקים בשער השמיים, ירושלים הבנויה ישחוברה ליחדיו עם אותה שבעלייה, ששם עלו שבטים שבטקה, ששם אבן שתייה, ושממנו שתת העולם, ושממנו השתלגו מוסדות תבל גבולם, ששם הר המוריה, שממנו תצא תורה ותושייה, ההר חמד אלוקים לשבטו ובנבות בבית מנוחתו. אז נעצור פה. שימו לב, קודם כל, במקום רשימה די סטטית של מרכיבים, הוא פורץ בשיר, הוא מרגיש את הצורך אחרי שראה את ירושלים ממש להתפרץ בשיר, להשתמש במבנה של שני צלעות הסטנדרטי של השירה העברית בספרד, ופשוט רואים איך שהבית אחרי בית, שורה אחרי שורה, הכל הולך ומתעצם. והוא מוסיף, אם תשבו, אתם יכולים לבית, הנה שורי בית לשבת, אם תשבו בין הקטע שקראנו לפני דקה, לבין זה רואים איך שמה הכניס בין השורות, בתוך הרשימה, כל מה שמופיע ברשימה שקראנו עכשיו בתפילה המקורית, מופיע פה, אבל הוא הכניס כל מיני דברים נוספים, הרי עם אותה שבעלייה והקצב, סוחב את הבן אדם, ומשם הסתלגו מוסדות תבל וגבולם, הוא מוסיף משהו. המקום זה לא רק מקום סטטי, זה מקום דינמי. המקום שממנו, זה מקום שפועם, זה מקום שממנו מסתרג כל העולם, אבן השתייה שממנו הושתת העולם. זאת אומרת, הוא מקום שהיה בדמיונו, הפך להיות מקום פועם, מחושמל ומעורר השראה, מה שמביא אותו לקחת את התפילה הקודמת ולהפוך אותה לשיר שבח מאוד 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 אינטנסיבי. ההר חמד אלוקים לשבטו, ובנה בו בית מלוכתו, ושם הכין כיסא מלכותו, ויהי בשלם סוכו, ומעונתו מבית לדביר וקודש קודשים. הוא פשוט מפרט כל מה שהיה שם. שם ארון הברית, אדון כל הארץ, ובו לוחות כתובים באצבע אלוקים, שמשם נבואה יוצאה ומתפשטת על נפש תאומי צביעה. זה לא רק עניין של העולם, הוא הסתרג משם, הנבואה יוצאת משם. ומה הולך בכיוון ההפוך? מהו החלק השני או הצד השני של הדו-שיח בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? מצד אחד הנבואה יוצאת, ומה קורה אחר כך? התפילות נכנסות ועולות, תכף נגיע לזה. אוקיי? היא החיה אשר תחת אלוקי ישראל בנהר כבר, וידע כי קרובים המה להבא ולשעבר. הוא אומר, שניים פנים לקרו מלפים מלחצון, פנצלק ורצון, זה רצינו, ברוח אלוקים בחנפיהם, וכבוד אלוקי ישראל עליהם, הוא רואה את זה. וזה מעשה המכונה, מעון השכינה, ששם היכל הקודש, מכון לשמוע אל הרינה ואל התפילה, וליורדים בדמעה פותח כיוון, ובו השולחן ועליו לחם הפנים, פנים אמירים בכל המערכה, כי שם ציווה השם את הברכה. בעין רוחו הוא רואה את בית המקדש בבניינו ובתפארתו ובמלוא עוזו ובמלוא עוצמתו. אני אפילו מוכן להניח שהוא חווה את הכל. אני אגיד לכם למה. לא בגלל שאני רומנטיקן גדול. האנתרופולוג של הדת, רודולף אוטו, שכתביו קצת לא באופנה היום, אבל אני חושב בכל זאת היו לו כמה דברים טובים לומר, בספרו על הקדושה מאיר שיש כמה וכמה סוגים שונים של חוויה דתית. אחת מהחוויות האלו הוא קרא לה החוויה הנומינוסית. זוהי חוויה שאי אפשר לקמת אותו בכף, אי אפשר להעריך אותו, אבל היא לא פחות אמיתית בגין חוסר היכולת לקמת אותו, לתאר אותו בצורה מדויקת. אני די סבור שזה מה שעובר על, זה מה שעובר על הרמב"ן פה, שהוא בעין רוחו באמת יכול לראות ולחוות את המקום, וזה מה שהוא מתאר. כגודל וכגודל וכגודל התלהבות שלו בעין רוחו, הוא גודל השבר כשהוא יורד קצת ממרומים, ומסתכל על המצב שהיה בהר הבית, באמת. ועל אלה אני בוכיה, כי נשאר העיר שמע ושאייה. האמת היא, העיר הייתה במצב היום ונורא, בגלל שכמה וכמה מלחמות עברו על ירושלים, היו מלחמות הבלתי פוסקות עם הצלבנים, והיו הפלישות של המונגולים, והיו כל מיני דברים נוספים, אני אפילו לא זוכר אם הייתה בכלל חומה לעיר בשלב הזה. בית מקדשנו ותפארתנו אשר ללוחה בו אבותינו היה לשריפת אש. וכל מחמדנו היה לחורבה. גם חמת אל תגדל בה, ימים אין מספר, דור הולך ודור בה. הדביר לפני ולפנים היה מעון תנים, והאכל והר הבית לשמיר ושייט. עלה כולו כמשונים, כסו פניו חרולים, ומראהו לכפירים ואויבינו פלילים. זה מחריב ועוקר את הגבולים, וזה מציב ומקים אלילים. ובא בו פריצים ומחללים, ולאלו יושיע בתוכו מתפללים. כל הרל ותמא בבית תפילה נתן תפלה, ובהיכל האלוקים ללא אלוקים ינו הו-הו, זה כוחו ללוהו. נשכבה בבושתנו ומכסנו כלימתנו, כי כל אלה גרמו פשענו וחטותינו, והעיר והקודש השחיתו אבונותינו, וחיללו את המקדש נווה צדק ומקווה אבותינו. אוקיי, זה נשמע לקוח ישר ממגילת איכה, אבל יש דבר אחד שקצת לא מסתדר עם המציאות. ההר לא היה שמם. ההר לא היה שמם. הייתה שם כיפת הסלע, אומנם עוד לא מוזבת, היה שם אל-אקצא, אבל הוא לא רואה את זה. הוא לא רואה את זה, והוא גם מזכיר, אגב, כשמדבר על האל לא יושיע, נדמה לי שהוא מזכיר, אני חושב שהוא מזכיר פה את הכנסייה שבנו הצלבנים על הר הבית. גם אני לא יכול, אני לא חושב, יכול להיות שאני טועה, אבל אני לא חושב שהוא ראה בעלה סוג של עבודה זרה. אני חושב שבעניין הזה דעתו הייתה כמו דעת הרמב״ם, שהאסלאם איננו עבודה זרה. אבל שימו לב לשבר שעובר עליו, הרבה יותר אינטנסיבי ממה שהוא הרגיש כשהגיע כשהוא כתב בעודו בספרד. בעודו בספרד הוא בקטע שאני צילמתי בשבוע, פרפסתי בשבילכם מפירושו לפרשת חוקותיי, בסוף הדיון בתוכחה הראשונה הוא משווה בין בין הגלות הראשונה, גלות בבל, לבין גלות והגלות הנוכחית. והוא אומר, אנחנו כולנו גדלנו על החלוקה הזאת, שהתוכחה בחוקותיי מתייחסת לגלות ראשונה, והתוכחה בדברים, בפרשת כי תבוא, מתייחסת לגלות הנוכחית. את העניין הזה הוא אומר, הוא קובע בצורה ברורה, אני רוצה פה להדגיש את המובלט פה, ואמר בכללות בדברים, יישא השם עליך גוי מרחוק, ומנסה להראות שכל מה שעובר עלינו עכשיו יותר מתאים למה שהיה בדברים מאשר בגלות הראשונה, בגלות כזה. ואמר בכללות, יישא השם עליך גוי מרחוק, מקצה הארץ כאשר ידעי הנשר, שבאו עליהם עם עם רומי הרחוקים מהם מאוד, ואמר שם, אל גוי אשר לא ידעת, גוי אשר לא תשמע לשונו, מפני רוב ריחוקה מארצנו, לא הבנו, הרי דיברו את הלטינית ולא איזו שפה שמית. ולא כך בדברי הברית הזאת בחוקותיי, כי גלו לבבל ואשור שהם קובעים לארץ ונלחמים בהם תמיד. ויחוס ישראל משם היה ויודעים לשונם, הרי אנחנו מאותו אזור. כעניין שנאמר, דבר נא אל עבדך ארמית, כי שומעים אנחנו, כשאשור הטילה מצור על ירושלים. וכך, יפיצחה השם בכל העמים אשר מקצה הארץ לקצה הארץ, הוא גלותנו היום, שאנו מפוזרים מסוף העולם ועד סופו. ואמר, וישיבך השם מצרים באוניות, ובגלותנו זה היה, שמילי טיטוס מהם ספינות, וכן כתוב בספר הרומיים. הרמב"ן לא מתנער מציטוט מקורות לא יהודיים. וכן מה שאומר שם, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות, בנים ובנות תוליד, ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. איננו הגלות שגלו אבותינו, ובנים רק השבי ההוא לבנים לבדם, ואבות נשארים בארץ. ולא נאמר כן בברית הראשון, מפני שגלו גלות שלמה. אבל בברית השני הזכיר כי כן שהיו הרומיים מושלים בארצנו ולוקחים הבנים והבנות כרצונם, וכן ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך ברעב ובצמא, היא עבדותנו שעבדנו הרומיים בארצנו ושריהם מושלים בארץ ומכבידים עלינו עול כבד ולוקחים גופנו ממוננו כאשר הוא ידוע בספרים. הגלות שלנו פי מיליון יותר קשה מאשר מה שהיה בגלות הראשונה. ושומעים את המועקה שלו, שהוא עכשיו גורש על ידי אותם היורשים של הרומיים, ורואה את הצלבנים, ורואה את המלחמות בין המוסלמים לבין הצלבנים, והם לוקחים והורסים כל חלקה טובה. אנחנו, כמו שהרב אמר לאותו בן אדם, לפעמים שוכחים מה זה לחיות בגולה, מה זה להיות בגלות. להיות בגלות, בלי שיש מדינת ישראל אליה לעלות, זה סיוט בלתי נגמר. וכל הזמן, וכל הזמן, וכל הזמן מפמפמים. הנוצרים וגם המוסלמים, אתם אין לכם תקווה. אתם אין לכם תוחלת. אין לכם שום דבר לכבוד. תצטרפו אלינו, הובסתם. עבר עליכם הכלח. הגלות כהוכחת סיום התפקיד ההיסטורי של היהודים, ומוטיב שעובר 2000 שנה בתעמולה הרכה או הקשה שעוברת כחוט השני גם בכתבי הנוצרים וגם בכתבי המוסלמים שמושמעים כל הזמן ליהודים. וזה מה שהרמב"ן אומר, ששעודו בספרד הוא מגיע לירושלים ורואה את השממה, הוא נזכר, רגע, קדוש ברוך הוא, אתה חייב לשים קץ לגלות הזאת. דברים שהוא לא כותב בספרד. אתה חייב לשים קץ לגלות הזאת, בשביל כל השממה שאותה עכשיו הוא מתחיל להפנים. בשביל זה קידשו שם שמיים? הוא אומר, אם קפצת, זה מספר 5. אם קפצת רחמים, דברים טובים, דברים ניחומים, שכבר עשית לעולמים ולא תדרוש דמים, דם נפשות אביונים, אגומים, צדיקים ותמימים, אשר לשמך הערו למוות נפשם, ותחת החרב נתנו ראשם, אחריך ישאגו, ועליך הורגנו כהורגו כל היום, יקריבו לפניך עולה וזבחים וזבחי אדם, ויעשו לריח ניחוח את הראש ואת הנתחים, ואם ששים ושמחים זה יאמר לשם אני ולצור ישראל בראני, אקריב את עצמי וחלבי ודמי ונתחי ובראשי. מוזר, מישהו מדבר ככה? כן, הוא נזכר בקדושי תתנו, אלו שנהרגו על ידי, נרצחו על ידי הצלבנים כדי שלא להמיר את דתם ולא לקבל את התפיסה הזאת שאנחנו עבודים ירושלים שממה בגלל שחטאנו. הנה קטע אחד מהכרוניקות של מסע הצלב הראשון, מובא ידי א' מן הברמן, גזירות השכינה בצרפת, הכרוניקה המיוחסת לבן אדם בשם רבי שלמה בן שמשון. ואותם שבחדרים, זה קרה במיינץ, דווקא בתקופה שלנו, כמה ימים לפני שבועות. ואותם שבחדרים, כשראו את המעשה הזה מאלו הצדיקים, ואויבים שבאו עליהם כבר, צעקו כולם, עוד אין כלוקנו, טוב מלהקריב קורבן נפשנו. ושם חגרו נשים בעוז מותניהן, וישחטו בניהן ובנותיהן וגם עצמן. וגם אנשים רבים אימצו כוח וישחטו נשיהם ובניהם וטפם. הרכה והנוגה שחטה ילד שעשועיה. ויעמדו כולם איש ואישה וישחטו זה לזה. והבתולות וקלות וחתנים הביטו בר החלונים וצעקו בקול גדול, הביטה וראה אלוקינו, מה אנו עושים על קידוש שמך הגדול? בלי להמיר אותך בתלוי נצלב, נצר נסחב ונתב, משוקץ ובדורו, ממזר ובין הנידה ובין הזימה. ובני יציון היקרים, בני מגנצה, נתנסו בכניסיונות עשרה כאברהם אבינו, כחנניה, מישאל ועזריה. כי הקריבו קורבנות, וככה ראו את עצמם, קורבנות. אז בא, הרמב"ן מגיע לירושלים, מסתכל ואומר, אנחנו הקרבנו את הכל, בשביל שהגלות הזאת תסתיים. אנחנו הקרבנו את הכל, לא לוותר על ירושלים, אז הוא לא רק מתרומם מהמחזה שמצטייר לו בראש של ירושלים בבניינה, הוא לא רק נכנס לדיכאון או לבכי סביב המצב הנוכחי בהר הבית, הוא גם מתמלא עם, אני רוצה לומר כעס, אבל כעס צודק. בשביל זה תשמע, הרי למרות המצב, זה מה שמתמלא לו. וזה לא גם לא מוצא את מקומו, את ביטויו בכתביו בעודו בספרד. אגב, אני חייב במקרה הזה להבין, קודם כל אני רוצה להעיר, שבמקרה הזה הרמב"ן שוב משלב בין עולמות. בגלל שהוא היה מודע למה שקרה באשכנז, והוא פה משלב בדבריו מחוויית היהודים האשכנזיים שעברה להם כוס התרעילה במסעי הצלב, והכוס התרעילה הספרדית טרם הגיעה אליהם. זה יהיה עוד 120 שנה, משהו כזה, ב-1391. אז שוב, מדובר במפגש בין עולמות, והוא מגייס את כל העם היהודי בסיפור הזה. עד כמה הדברים היו חשובים? עד כמה המצב בארץ השפיע, אתגר את היהודים בעולם? ושהאתגר הזה, האתגר הזה נתן ביטוי הרמב"ן מהרש"י הראשון בחומש. כולנו מכירים את הרש"י או לא מכירים את הרש"י הזה? בצד שמאל, אגב, יש איור מכתב יד נוצרי שמראה צלבנים הורגים יהודים בעידודם של שמיים. שימו לב מה יש בשמאל של התמונה, באמצע, מלאכים עם כתרים ויהודים נבח בצד ימין. רש"י, בראשית דברה, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, כולנו מכירים את הרש"י הזה, אבל מה שהרבה אנשים לא שמים לב, זה לא חידוש שלי בכלל, שרש"י, את החלק הראשון של רש"י, הוא לקח ישר מהתנחומה. אז אלה שרצו לומר, שמצטט פה את אבא שלו, זה לא נכון, זה מובא בשמו של אחד מהדרשנים בארץ ישראל, רבי יצחק. אבל התנחומה, דברי התנחומה מסתיימים, איפה שהחלק המובלט מתחיל. רש"י הוסיף את זה. זוהי הוספה של רש"י. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, לסדים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. שתי המעצמות מאז המסע הצלב הראשון, המעצמה המוסלמית, והמעצמה הנוצרית, המעצמות נלחמות ביניהן. עכשיו שני הצדדים נלחמים על פיסת ארץ שלדת היהודים איננה שייכת לא לזו ולא לזו. והיהודים חסרי אונים מסתכלים מהצד. הייאוש שיכול היה להיווצר, להצטייר אצל היהודים בגולה, לקנות את הסיפור הזה שאתם נדחיתם. אין לכם יותר תקומה. האיום היה מוחשי, ולכן רש"י זה דבר מדהים. האמת היא זה הזוי. שיאמר שכל הסיבה שיש לנו, כל החלק הראשון של התורה, זה כדי לחזק ברכיים כושלות מול המחזה של חוסר האונים של היהודי בעולם, זה רק מלמד אותנו כמה עוצמתית הייתה הזיקה שלהם למחזה הפוליטי שהצטייר בפניהם. זאת אותה מועקת הגלות שמבטא הרמב"ן כשהוא, על סטירוידים האמת, כשמגיע לירושלים ומגיב למצב שהוא מצא. בקטע מאוד מאוד מעניין, בתוך הפירוש בפרשת בחוקותיי, התורה אומרת, ושממו עליה אויביכם, שהארץ תהיה שממה. אז הוא יושב שם בספרד, הבאתי תמונה של הערבה, שהארץ הייתה שממה, הוא מתנחם במצב של הארץ. או, לפחות, לפחות, כל עוד שהארץ, כל עוד שהארץ בשממה, אז לפחות יש לנו פה סימן שעדיין שייכת לנו. זאת אומרת, יש לנו תקווה, ככל שהגויים ישתלטו על ארץ ישראל, אז אוקיי, בסדר, אבל ארץ ישראל לא תשתף, ארץ ישראל לא תשתף איתם פעולה. וככה הוא כותב בפרשת השבוע. היא בשורה, ושממו עליכם אויביכם, עליה אויביכם, היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. זה אחד מהדברים שהאמת היא שאנחנו לומדים שהקקל הוא זה שהפרחנו את השממה וכל היה, ושום דבר לא גדל לפני שהתחילו לטעת עצים. כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר בה היא טובה או חווה, ואשר הייתה נושבת מעולם, והיא חריבה כמוה. כי מאז יצאנו ממנו לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם. או, יפה, יפה. הרמן שפירא לא יכול היה לומר את זה יותר טוב. אבל זה לא מה שהוא מצא. היה בהלם. הוא כותב, זה מספר 4, ופרי הארץ לגאון ולתפארת. דברים גדלים פה. ופירייה ותבואתה מרובה. ועדיין היא זבת חלב ודבש ליושבים בה. אני לא יודע, זאת אומרת, הרמן אומר, אני לא יודע מה לעשות איתך, ארץ ישראל היקרה. דמיתיך הורתי ליולדת שמת בנה בחיקה, וחלב בשדיה למחובים ותניק את גורי הכלבים. אני לא חושב שצריך לפרש. ועם כל זה מעשו בך העוגבים. זאת אומרת, הגויים ששתלטפו בו מעשו בך, בשממו עלייך, אם היא לא הכירה לך טובה. ובמרחקים יזכרוך, אנחנו זוכרים אותך. והתפארו בעיר הקדושה לאמור, לנו ניתנה למורשה. אבל מדובר בהצרה קצת חלולה, אנחנו לא פה. וכאשר יבואו אלייך ומצאו כל מחמדי עין, יברחו כמפני אויב ורודף עין. ורבה העזובה בקרב הארץ השמינה והרחבה, כי הם אינם חנותים לך, הגונים לך, סליחה, וגם את אינך ראויה להם מהאמונם ולא מהם ולא נועה. הם מנצלים אותך, את נותנת להם בגלל שאת רוצה לתת לנו, הכל הפוך על הפוך פה. אבל ברור שהוא בהלם, כי משהו חשב למצוא פה ארץ גם משוממת, זה לא מצא. מה שרק מחריף את החילול, מה שרק מחריף את המשבר. אחד מהדברים שמאפיינים את שיטתו הרמב"ן בכל אשר קשור למות המשיח, זה שהדרמות הגדולות, הניסים הגדולים שיהיו, יהיו ניסים נסתרים, ניסים גלויים, מה שלא יהיה, יהיו באחרית הימים כשהקדוש ברוך הוא ישלח את המשיח. ולמרות שיש המון דרמה, ויש המון אפוקליפטיקה, ויש המון, נקרא לזה פירוטכניקה, בתיאור הדברים באחרית הימים של הרמב"ן, לא מדובר במשהו ממשי כרגע. אבל, מתוך המפגש עם הר הבית ובירושלים והחורבן שם, והוא מתאר איך שהוא קרא כמה קריאות, שתה פעמיים קריאה על ירושלים ועל הר הבית, בתחילת השיר הוא אומר, בכל זאת יש משהו. שניים פנים לקרוב מלפנים ולחיצון, פני צדק זה במספר אחת, ופני רצון, ורוח אלוקים בחנפיהם, וכבוד אלוקי ישראל להם. זה מעשה המנכונה, מעון לשכינה, ששם היכל הקודש, מכון לשמוע אל הרינה ועל התפילה. זה מקום השכינה. השאלה היא, שכינה עדיין פה, השכינה איננה פה. אוקיי? אז בעודו בספרד, אגב, צריך לתת פרסום למישהו. פרופסור יוסי אופר ודוקטור יונתן יעקובס מהמחלקה לתנ"ך שלנו הוציאו ספר מכובד ויפה וחלוצי שבו הם מבחינים, הם מבודדים את אותם התוספות שעשה הרמב"ן בפירושו לתורה, מה שהוסיף כשהגיע לפה. אז זה עוד מעט, גם אני לא מחבל אחוזים, אבל זה עוד מעט שבוע ספר, כל אחד יודע מה לעשות. אוקיי, הרמב"ן אומר, ונתתי משכני בתוככם, זה בית המקדש. זאת אומרת, אז המשכן לא בתוכם, השכינה, היא פה, היא שם, אני לא יודע. ולא ציגל נפשי אתכם, אין רוח, אין חוץ קצה בכם, אבל השכינה נמצאת פה, למי נתפלל, מה קרה? או יותר מאוחר, הוא אומר, ואני התהלכתי, זאת אומרת, בעתיד לבוא, כשתהיינה ברכות, והתהלכתי בכוחכם, ושתהיה הנהגתי בכם מפורסמת כמלך מתהלך בקרב מחנהו, מספיק לכל צורכיהם, וזה דרך דברי הברית כפשוטן, והוא האמת, וכן יעשה בהם בוודאי בעתיד. יש שכינה פה? אין שכינה פה. הרושם הוא שהשכינה גם בגלות. זה מה שהוא כותב למטה כשהוא היה עוד בספרד. מגיע לירושלים, משנה את הטון. הוא אומר שהגיע לירושלים, אתה שאלתם לגבי האוכלוסייה. בשיר עצמו הוא כותב ככה, היום הזה, ראיתי בך קדושה, חזות קשה. את עדיין קדושה, את עדיין פועמת, את עדיין משדרת נבואה אולי. מצאתי בתוכך איש יהודי, ניגס ונענה, והוא צבא, הוא בוז יזבא. ואליו, כי הרי התפקיד של היהודי בעולם המוסלמי זה בזוי. ואליו יישבו בביתו בין גדולים וקטנים, אם ישלמו מניין והרידה, יש מניין, אין מניין, לא ברור, שאין לה עניין, לא מקנה וקניין, אמני ודל ורש ומסכן הלך ואביון. זה מה שמצאתי. בקושי יש מניין, אולי כן, אולי לא. למכתב שהוא כתב לבן שלו נחמן, אגב, הוא עזב והשאיר מאחור את המשפחה שלו, הוא כותב ככה, הוא כותב על העזובה בארץ ועל כל המלחמות הפקדות את ארץ ישראל בתקופה, ואומר, רק שני אחים צבאים קונים הצביעה מן המושל, ועליהם יאספו עד מניין מתפללים בביתם בשבתות. אין מניין ביום יום, בקושי יש מניין, עד מניין, לפעמים יש פחות. והנה, זרזנו אותם, ומצאנו בית חרב, בנוי בעמודי שיש, וכיפה יפה, ולקחנו אותו לבית הכנסת, כי העיר הפקר כל רוצה לזכות בחורבות יסוחה. והתנדבנו לתיקון הבית, נתן כסף, וכבר התחילו ושלחו לעיר שכם להביא משם ספרי תורה, לא היה ספר תורה בירושלים, אשר היו מירושלים והבריחו משם בבוא התטרים, המונגולים, והנה יציבו בית הכנסת ושם יתפללו, כי רבים באים לירושלים תדיר אנשים ונשים מדמשק וצור וכל גלילות הארץ, לראות בית המקדש ולבכות עליו, מי שזיכנו לראות ירושלים בחורבנה, הוא יזכנו לראות בבנייניה ותיקונה. הוא מתחיל את התיקון, הוא לא מוכן להשאיר את הדברים על בוים, שהרי שלא תשמע תפילה שתעלה לשמיים דרך הר הבית, דרך מקום המקדש, ולכן הוא מארגן מניין, קונה בניין, הבניין היה בהר ציון, המושב, הרוב היהודי אז היה בהר ציון, אני הבאתי לכם, אני הייתי צריך להקטין אותו, קרוב לבין הכנסיית הדומיציאן לבין מתחם קבר דוד, וזה באמת היה הבניין המקורי של בית הכנסת על שם הרמב״ן. במאה ה-15 הממלוקים גירשו גם את הנוצרים וגם את היהודים מאותו מקום, בגלל שהם באמת רבו על אותו בניין, בגלל שלטענתם, לטענת הנוצרים, שם היה, בתוך הבניין הייתה הסעודה האחרונה של ישו. היהודים עברו לרוב היהודי של היום וקנו את הבניין שהיום נושא את השם של בית הכנסת הרמב״ן, מה שגרם למצב מעניין, לפיו יש שני בתי כנסת של הרמב״ן אופטנטיים. יש את הבניין שבתוכו התפללו כל השנים עד גירוש היהודים מהרובע, כשהרובע נפל בתשח, ויש במובן המוסדי את בית הכנסת הרמב״ן שיושב שם בקטמון, יושב אז על קו הגבול שם. בכל מקרה, הרמב״ן התחיל את התיקון, אני לא משמש בתיקון במובן הלוריאני, אבל הוא לא יכול היה לעצור בעצמו ולהשאיר מצב שבו לא תהיה יותר תפילה, לא תהיה יותר תפילה בירושלים. אז הוא קם ועשה מעשה, והבית הכנסת, הבניין, הקהילה שאותה הוא ייסד, חידשה בסופו של דבר את הנוכחות היהודית בירושלים, והפעילות של אותה קהילה שהוא ייסד מתועדת עד, כפי שאמרתי, תשח, מי שנדבר עליה זה גם התיירים עולי רגל מ... מרחבי העולם, ביניהם רב עובדיה מברטנורה, כשמגיע לירושלים ב-1488, מתאר את הבניין המוכר לנו וכו'. אז זאת אומרת, הבן אדם שהיה פסיבי, ראינו, היד זה העולם הבא, פה הוא באמת נכנס לעובי הקורה ואומר, לא, צריך לעשות מעשה, והוא עשה את המעשה. לקראת סוף התפילה, אחרי כל הגלישות האלו, למרות העובדה שיש שממה, למרות העובדה שהארץ יחזבה אותו בזה שעדיין נותנת לפירותיה, למרות העובדה שיש הפרש כזה גדול בין מה שהוא ראה בעיני רוחו בהתלהבות עצומה, ורואים את זה מהמילים, אם אתה תקראו את המילים יותר לאט ותסחבו עם המילים, הוא כותב, שטרות חתומות עדים נאמנים ושבועות קיימות בשמך המיוחד, דברי הנביאים פה אחד, כולנו נתנו לנו קץ וזמן, ועד בשחק נעמד, כי לא לנצח ישכח ציון, ובית המוצע מבית המלך העליון. אבינו אב הרחמן, לא יתום ישראל ולא אלמן, כי רחמך עליהם במקומן, בכל עת וזמן. ובית עבדך זה, משה בן נחמן, הבא לראות עירך ומקדשך בחורבנן, ובקוראו בגדו ומילו בוכה ומתבר, אליך ישתחווה ואליך יתחנן. שיזכה ויראה דברך והיכלך, אליך ואלמך בבניינן. עינינו תראינה ירושלים נווה שאנן, וערי יהודה בתיקונן, בשוב ישראל לנביהם, וכהנים לעבודתם ולוויים ולדוכנן. מה שראה בעיני רוחו רק חיזק אותו. כל השממה שהוא ראה רק חיזק אותו. ואמר בסופו שטרות חתומות עדים נאמנים, ההבטחות של הנביאים עוד תתקשמנה, ולהט הזה למימוש היעודה של ירושלים פשוט בשנתיים האחרונות של חייו הפך להיות אחד מהקווים המובילים בכתביו, עד שבדברים האחרונים שהוא אמר, הדבר האחרון שהגיע לידינו מפרי איתו, הדרשה שאותה הוא השמיע בבית הכנסת באקו, ב-1270, טיפ-טיפה לפני שהוא הלך לעולמו, הוא מסיים, אחרי דיבר על שלל דברים, מדובר בעבודה מאוד משוכללת הדרשה הזאת, הוא אומר, הדר העולם ארץ ישראל, הדר ארץ ישראל ירושלים, הדר ירושלים בית המקדש, זה כאילו קיים. הדר בית המקדש בקודש הקודשים. הדר בקודש הקודשים, מקום הקרובים ששם השכינה שורה, לא שרתה, שורה, שנאמר, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים. ואומר, רואה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף, יושב הקרובים הופיע. ואומר, היא החיה אשר ראיתי תחת אלוקי ישראל בנהר כבר, וידע כי קרובים המה, וכו'. אינה דומה שמיעה לראייה. תודה רבה.
האזנתם להרצאתו של הפרופסור ג'פרי וולף, מרצה במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, בנושא מעל פסגת הר הזיתים, גלות וגאולה בפירוש הרמב"ן לפרשת בחוקותיי. ההרצאה הוקלטה במסגרת התוכנית תנ"ך מזווית אחרת המתקיימת באוניברסיטה. הביא לשידור שבתאי טלר. לכולכם המאזינים, ברכת שלום רב והמשך האזנה עריבה לשידורי כאן מורשת.